כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros shashuoi Olovoz ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי י' בתמוז תשע"ח, מסכת זבחים, דף עין ה'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בטסטר. אל נרפנה לה לחנה בטסטר, אל נרפנה לה לחנה בטסטר, אל נרפנה לה לחנה בטסטר. רופא חול בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמך בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה במהרה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף עין דלת במסכת זבחים. נתמצת ונשנן בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, הסיכום והחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. למדנו בדף עין דלת, אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, אמר רב טבעת של אקום שנתערבה במאה טבעות ונפלה אחת מהם לים הגדול ואותרו כולם. שתולים שהטבעת האסורה היא זו שנפלה לים. ומפרשים שרף שסובר כרבי אליעזר שבעל מום שנתערב בתמימים וקרב אחד מהם, תולים שהראשון שהוקטר הוא הבעל מום. וחולק על משנתנו ששנינו שהיא מתערבה, אחת בריבו ימותו כולם, ואין אומרים שהבהמה הראשונה שתמות היא הבהמה האסורה. אמנם גם רבי אליעזר לא התיר את התמימים אלא הקטירם בזוגות. כמו שאמר רבי אלעזר שבקאי גוונה בכל הקטרה יש ודאי אחד הראוי להקטרה. וכמו שאחד בוודאי אינו פסול כחברו אינו פסול, ותולים שכבר נשרף בהקטרה ראשונה. רב ודברי רב צריך לומר שאיתי רק למוכרם שניים שניים. אמר רב יהודה טבעת של אקום שנתערבה במאה טבעות ופרשו 40 למקום אחד ו-60 למקום אחר. לרב אם נתערבו עם אחרות אינם אוסרות את התערובת השנייה שתולים שהאיסור נמצא ב-60 הטבעות שהם הרוב. אם ה-60 נתערבו באחרות אוסרות את כולם. שתולים שהאיסור נמצא ברוב. לשמוע אל כל התערובות אסורות משום שאין מקילים בעבודה זרה אפילו בספק ספיקה. ומצינו שנחלקו תנאים במחלוקת זו אף בשאר האיסורים. דתניה. לרב יהודה, רימוני בעדן של אורלה או תרומה שנפל אחד מהם לתוך ריבו של רימונים מותרים, ומריבו זה נפל לריבו אחר כולם אסורים. לרבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, ספק אסור, ספק ספק המותר. ולכן אם פירש מתערובת ראשונה לתוך שלושה, דהיינו שניים שיחד הם שלושה, רימונים ומתערובת זו לתערובת אחרת, שני התערובות הללו מותרות. ושמואל סובר, א' לגבי עבודה זרה כרבי יהודה שאין יתרת בספק ספקה וחולק עליו בשאר איסורים, בית כרבי אליעזר שאמר שאם עפה פת בתנור שהוסק בעצי עבודה זרה, אסורה בהנאה, נתערבה באחרות ואחרות באחרות, אסורות בהנאה ויוליך הנאה לים המלח. אמר יש לקש חבית יין תרומה שנתערבה במאה חביות ונפלה אחת מהם לים המלח ותרו כולם. כי אנחנו אומרים שהחבית האסורה היא שנפלה לים. ואין ללמוד דין זה ממה שהורה רב נחמן לעניין טבעת של אקום שייתכן שבאקום הקלו, לפי שאין לה מתירים, אבל בתערובת תרומה, שיכול למוכרה לכהן אינה בתעילה ואם קרנה לכהן, וכן אין ללמוד את הוראת רב נחמן מדינו של ריש לקיש, כי ייתכן שדווקא בחבית הכלו שמחמת גודלה חסרונה ניכר, וידעו שאותרה התערובת משום נפילתה לים, אבל טבעת שאין ניכר שנפלה, לא יבחינו שסיבת היתר מחמת נפילתה לים, ויבואו להתיר גם במקום שלא נפלה לים. לכן צריך להשמיע לנו את שני הדינים. זאת על אשר למדנו אתמול, וכעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה, אשר שאלנו בסיום השיעור אתמול, על דף עין דלת. שאלה ראשונה הייתה, אם השחוטים לכולי אלמה נדחים והתשובה, לכול אלמה נדחים חוץ מלחנן המצרי שסובר שאף בזה אינם נדחים. שאלה שנייה, לרב נחמן בשם רב, מה הדין בטבעת עבודה זרה שנתערבה במאה טבעות מותרות ונפלה אחת לים הגדול? התשובה הותרו כולם באופן שמוכר שני טבעות ביחד. שאלה שלישית, מה הדין בטבעת עבודה זרה שנתערבה במאה ופרשו 40 ונתערבו באחרות והתשובה? לרב אינן נוסרות שתולים שהאיסור נמצא בשישים האחרות ולשמואל עשרות? שאלה רביעית, האם ספק ספק המותר בעבודה זרה או בשאר איסורים והתשובה? בשאר איסורים לרבי יהודה אסור ולרבי ישימון מותר, ושמואל סובר כרבי יהודה לעניין עבודה זרה בלבד, או שסובר כרבי אליעזר שסופר שספק ספקה אסור בעבודה זרה? שאלה חמישית, מדוע אמר רב נחמן שלא ייתכן שחבית תרומה שנפלה במאה חביות של חולין מותר לו לפתוח אחת מהם כדי שתתבטל במאה? מסביר רש"י שהיא מותר, כן, באיזה אופן התקיים הדין שאין חביות סתומות בתהילות? השאלה האחרונה הייתה, באיזה אופן אומר שמשנתנו שזבחים שנתערבו בטריפה יראו עד שיסתעבו וימחרו? התשובה, כשנתערבו בהמה שניקב בשרה לידי קוץ עם בהמה שנדרסה לידי זאב, או שנתערבה כשרה עם בהמה שנפלה מהגג, או עם ולד טריפה, וכרבי אליעזר שפסול למזבח. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלו דף עין דלת במסכת זבחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע י' דלת בחודש תמוז תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף עין ה' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין דלת עמוד ב', שלוש שורות מתחילת העמוד, מן המילים אמר אש לקיש, חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפלה אחת מהן לים המלח ותרו כולן. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לעיל בדף עין דלת עמוד א' ובא חידושו של רב נחמן בשם רב לגבי טבעת של עבודה זרה שנתערבה במאה טבעות מותרות ועשרתן, ושוב נפלה אחת מהן לים הגדול, ותרו כולן. משום שאנו תולים שאותה שנפלה לים, היא האיסור והשאר מותרות. עכשיו מביאה הגמרא את חידושו של ריש לקיש כאין זה, לגבי תערובת חביות של תרומה. אמר ריש לקיש, חבית יין סתומה של תרומה, שנתערבה במאה חביות סתומות של היתר, שעל חבית זו שנינו לאל בדף עין ב' עמוד ב', שהיא משישה דברים, שמנו חכמים שיש להם חשיבות ואינם בתהילים כלל, ונפלה חבית אחת מהן לים המלח, הותרו כולן, כל החביות שבתערובת. משום דאמרינן יש לנו לתלות ולומר, אך חבית דנפל, החבית הזו שנפלה דאיסור הנפל. זה החבית של האיסור, ומה שנשאר לפנינו, הן החביות המותרות. ומכל מקום אין ליהנות מן החביות הנותרות, אלא ב-2-2, כפי שאמר רב נחמן, לאל בדף עין ד' עמוד א' לגבי טבעת של עבודה זרה שנתערבה בטבעות של היתר ונפלה אחת מהן לים הגדול, שתולים את האיסור בטבעת שנפלה ורשאי ליהנות משאר הטבעות, 2-2. מבארת הגמרא מדוע נכפל החידוש הזה, ומה התחדש בדברי רב נחמן יותר על ריש לקיש, ומה התחדש בדברי ריש לקיש יותר על רב נחמן. אומרת הגמרא, ואיצטריך דרב נחמן ואיצטריך דריש לקיש. צריך גם את חידושו של רב נחמן לגבי טבעת של עבודה זרה שנתערבה במאה טבעות של היתר ונפלה אחת מהם לים הגדול, שאותרו כולם, וצריך גם את חידושו של ריש לקיש לגבי חבית של תרומה, שאם נפלה אחת מהם לים הגדול או לים המלח, הותרו כולם. ואם מדי רב נחמן, אם היו משמיעים לנו רק את חידושו של רב נחמן, אבי אמינה היינו אומרים, אני מי לי דבר זה שהקלו חכמים לתלות את האיסור בטבעת שנפלה לים הגדול, אינו אמור אלא בתערובת עבודת כוכבים משום דאין לה מתירין. ואם לא נקל ונתלה את האיסור בטבעת שנפלה, תאסר התערובת לעולם. אבל בתערובת תרומה דיש לה מתירין, על ידי שתימחר כולה לכהנים, לא. אולי לא הקלו חכמים לתלות את האיסור בחבית שנפלה, אלא ימכור את כל התערובת לכהנים. לכך משמיע לנו ריש לקיש, שגם בתערובת תרומה הקלו חכמים. ואם מדי ריש לקיש, ואם היו משמיעים לנו רק את חידושו של ריש לקיש, אבי אמינא היינו אומרים, רק בתערובת חבית של תרומה הקלו חכמים לתלות את האיסור בחבית שנפלה. משום שחבית היא דבר גדול, דמין קרה נפילתה, שנפילתה מן התערובת ניכרת היטב, ולא חששו חכמים שאם נקל לתלות בה את האיסור, יבואו להקל ולהתיר את התערובת גם בלא נפילת החבית לים. אבל כשנתערבה טבעת של עבודה זרה דלא מינקרה נפילתה, שאין נפילתה ניכרת, או הלווי דבר קטן, אז לא הקלו חכמים לתלות בה את האיסור, כיוון שיש לחשוש שיבואו להתיר את התערובת גם בלא נפילת הטבעת לים. צריכי, לפיכך הוצריכו גם לחידושו של רב נחמן כדי להשמיענו שבכל נפילה יש להקל ולתלות את האיסור בחתיכה שנפלה, בין גדולה, בין קטנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדעת ריש לקיש, היא מתיר גם נפילה שאינה ניכרת. אמר רבא, לא התיר ריש לקיש את התערובת על ידי תלייה שהאיסור הוא שנפל לים, אלא חבית דמינקרה נפילתה, חבית שהיא דבר גדול וניכרת הנפילה, ולא חששו חכמים שמה יבואו להתיר את התערובת גם בלא נפילה. אבל כשנתערבה תאנה של תרומה ב-99 תאנים של היתר, ונאסרו כולן, ונפלה תאנה אחת לים הגדול, לא הותרה התערובת, לפי שתאנה קטנה היא ואין נפילתה ניכרת, ויש לחשוש שמה יבואו להתיר את התערובת גם בלא נפילה. רב יוסף אמר, התיר ריש לקיש אפילו בנפילת תאנה, וכשיטת רב נחמן שהתיר גם בנפילת טבעת, משום שכן נפילתה כך עלייתה. כשם שנפילת תאנה של תרומה לתוך היתר חשובה בעיניך לאסור את כל התערובת, כך תחשב עליית תאנה מן התערובת להתיר את כולה. מביאה הגמרא אופן נוסף של היתר בתערובת חבית סתומה של תרומה. אמר רבי אלעזר, חבית יין סתומה של תרומה שנתערבה במאה חביות יין סתומות של היתר, ונאסרה כל התערובת משום שחבית סתומה חשובה ואינה בתהילה, פותח חבית אחת מהן, ואז בין כך ובין כך מותר לשתותה. כי על הצד שהיא של חולין, ודאי מותר לשתותה. וגם על הצד שהיא של תרומה, כיוון שנפתחה, עבדה חשיבותה ונתבטלה במאה חביות המותרות. ונוטל הימנה כדי דימוע. תערובת תרומה בחולין נקראת בלשון המשנה מדומה, שעניינו מעורב בדמה, שהיא התרומה נקראת דמה. כנאמר בפסוק, מלאתך ודמעך לא תאחר. זאת אומרת שהוא נוטל מן החבית יין בשיעור של חלק אחד ממאה חלקים, שהוא כנגד שיעור החבית של תרומה שנתערבה במאה, ונותנו לכהן ושותה ממנה את השאר. כדין כל תערובת תרומה במאה, ששנינו במסכת עורלה פרק ב' משנה א', שאומנם התרומה בתהילה, אבל קבעו חכמים שצריך להרים מן התערובת כנגד שיעור התרומה שנפלה וליתן לאחד הכהנים, שהרי יתערב כאן ממון השייך להם. ואף על פי שבנידון שלפנינו אינו מרים מן התערובת חבית שלמה כנגד החבית שנפלה, אלא רק אחד ממאה מהחבית שנפתחה, מכל מקום, כיוון שהדין להרים מן התערובת וליתן לכהן הוא דין דרבנן, אז כשבא להתיר חבית אחת, מספיק שירים ממנה אחד חלקי מאה. אבל שאר החביות אסורות עד שיפתחו. מביאה הגמרא קושיה על כך, יתיב רב דימי וכאמר לה לאה שמעת, ישב רב דימי ואמר את השמועה של רבי אלעזר לפני רב נחמן, אמר לרב נחמן, לדבריך גמע ושתי כחזינה אחת. אנו רואים שיש יותר לגמוע ולשתות בכל תערובת תרומה על ידי פתיחת אחת החביות לכתחילה. אם כן, באיזה אופן אמרו חכמים שאם נתערבה חבית סתומה של איסור אפילו באלף, אינה בתהילה? והראש מסביר שקושיית רב נחמן איך מותר לבטל איסור לכתחילה. מדרץ את הגמרא אלא אם את אומר שכך אמר רבי אלעזר, אם נפתחה חבית אחת מהן בלא כוונה, אז נוטל אימנה כדי דימוע ושותה את השאר. מביאה הגמרא עוד דין שאוסיף על כך רב הושעיה. אמר רבי הושעיה, חבית יין סתומה של תרומה שנתערבה ב-150 חביות יין של חולין, ונפתחו 100 חביות מהן, אותם חביות בין כך ובין כך מותרות, כי על הצד שכולם חולין, ודאי הם מותרים, ואף על הצד שיש בתוכם חבית של תרומה, ראי בתהילה בהן, לפי שנפתחה ועבדה חשיבותה. לכן, נוטל מכל אחת מהן כדי דימוע יין בשיעור של חלק אחד מ-150 חלקים, שהוא כנגד שיעור החבית של תרומה שנתערבה ב-150 ונותנן לכהן, ושותה את כל החביות הפתוחות, ושאר 50 החביות הסתומות אסורין עד שיפתחו, מפני שיש לחשוש שם החבית התרומה בתוכן, ואינה בתהילה כל זמן שאין סתומות. ולא אמרין הניסורה ברובה איתי, ואין לנו תולים ואומרים שמסתבר שחבית התרומה הייתה בתוך אותן 100 חביות שכבר נפתחו ושתו אותן. ומעתה יהיה מותר ליטול מ-50 החביות כפי יתרת השיעור שכנגד התרומה שנפלה וליתנה לכהן, ויהיו שאר החביות מותרות לפני שנפתחו, מפני שרב הושעיה חלק על רב יהודה לאיל בדף ע"ד עמוד א' וסובר שאין תולים שהאיסור נמצא אצל הרוב. ולא הפנים מאירות כותב שיש לחלק בין האופן של טבעת שנפלה ל-100 ופרשו 40 למקום אחד ו-60 למקום אחר, שאמר רב יהודה בשם רב שתולים שהאיסור נשאר אצל הרוב, כי שם התליה היא לחומרה, שכן אנו אוסרים עכשיו את ה-60 הטבעות, מה שאין כן כאן, שאם נתלה שהאיסור נמצא ברוב, אנו מקהילים שעל ידי כך מותרות כל החביות. ולא החוק נתן כותב, שאפשר לומר שרב הושעיה לא חולק על רב יהודה בשמו של רב, כי דווקא באופן של רב יהודה אמר רב, הקלו חכמים לתלות שהאיסור נמצא בתוך הרוב, מפני שישנן שתי תערובות נפרדות, האחת של ה-40 והשנייה של ה-60, ויש גם ספק ספיקה. ספק נשארה הטבעת האסורה בתוך 60, וגם אם נאמר שנמצאת בתוך ה-40, שמה הטבעת שלוקח עכשיו בידו, היא לא הטבעת האסורה, ולכן סבר רב שאפשר להקל ולתלות שהאיסור נמצא אצל הרוב. מה שאין כן באופן של רב הושעיה, שישנה רק תערובת אחת, ויש רק ספק אחד, לא יקלו חכמים לתלות שהאיסור נמצא אצל הרוב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הרובע והנרבה, המוקצה והנעבד, האתנן והמחיר, הכיליים והטריפה ויוצא דופן, שנתערבו בזבחים כשירים, יראו כולם, יצאו למירה כולם, עד שיסתעבו, עד שיפול בהם מום, ויביא בדמיהם קורבנות אחרים. ימכור את בעלי המומים, ובכסף שיתקבל, יקנה קורבנות אחרים. מבארת הגמרא, כיצד ייתכן שנתערבה בהמת טריפה בשער זבחים, והיא אינה ניכרת. שואלת הגמרא, ביש למה כולו לא ידיע? בכל מיני הפסולים שמנתה המשנה, מובן מדוע לא ידוע מי היא הבהמה הפסולה שנתערבה. שהרי אין פסולם ניכר, ואי אפשר לברר ולהוציא את הבהמה הפסולה מתוך הזבחים הקשרים. אלא היא טריפה, באופן ששנינו שנתערבה טריפה, צריך להבין היחידה מבמה מדובר. היא ידיעה לי, אם ידוע לכהן מי בהמת הטריפה כגון, שנחתכו רגליה מן הרקובה ולמעלה, או שיש לה נקב בקרום של המוח שטריפותה ניכר, ליתי ולישקלי, שיבוא ויקחנה מן התערובת, ויהיו שאר הזבחים מותרים בהקרבה. והיא לא ידע לי, והיא לא ידוע לו, מי היא הטריפה שאין טריפותה ניכר, אם כן מינה ידע די ערב, מאיכן הוא יודע כלל שנתערבה בהמת טריפה בין הזבחים? אומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רב ינאי ליישב, אחא במאי עסקינן, כאן במה משנתנו מדברת, כגון די ערב נקובת הקוץ, בדרוסת הזהב, שבבהמות שהיה להם נקב בבשר מחמת קוץ, ואינן טריפה, ומדובר באופן שהקוץ לא עשה נקב בתוך חלל הבהמה, רק בבשר, הם התערבו בבהמה שדרסה זאב, ונקב את בשרה בציפורנף שהיא טריפה מפני שערס הזאב שורפה. ואי אפשר להבחין בהבדל שבין הבהמה הדרוסה לבהמות הנקובות. ריש לקיש אמר, מביאה הגמרא אפשרות אחרת לבאר את המשנה, משנתנו מדברת כגון די ערב בנפולה, שבזבחים הקשרים נתערבה בהמה שנפלה מן הגג שהיא ספק טריפה, שמה התרסקו איבריה. ובמסכת חולין דף נ"א עמוד ב' שנינו, שאם שחט את הנפולה בתוך 24 שעות מן הנפילה, הרי היא טריפה ודאית, אפילו אם בדקה לאחר שחיטה ולא נמצאו אצלה שום סימני טריפה. ואם המתין 24 שעות ושחטה, צריכה בדיקה שאין בה סימני טריפה והרי היא כשרה. ומכל מקום, כשנתערבה נפולה בזבחים כשרים, אינו יכול להמתין 24 שעות ואז לשחוט את כולם בעזרה ולבדוק שאין בהם סימני טריפה. כי יש חשש שתימצא טריפה ונמצא שהכניס במזיד טריפה לעזרה. בקשה הגמרא על ריש לקיש, נפולה נמי לבדקה. הרי גם בנפולה אפשר לבדוק לפני השחיטה אם נטרפה, על ידי שנגרום לכל הבהמות שבתערובת להלך. ואם כולם ילכו, בידוע שאין ביניהם טריפה. כי הרי ישנה שיטה במסכת חולין הסוברת, שאם הנפולה עמדה על רגליה, אינה צריכה המתנה של 24 שעות, רק בדיקה לאחר השחיטה. ואם הלכה, אפילו בדיקה לאחר השטיחיתה, אינה צריכה. מתרץ את הגמרא כסבר סובר ריש לקיש, ששיטת התנה של משנתנו, שגם אם עמדה הנפולה, עדיין צריכה המתנה מעט לעט, 24 שעות. ואחר כך יכול לשוחטה ולבודקה שאין בה סימני טריפה. ואם היא הלכה, הגם שאינה צריכה המתנה של מעט לעט קודם שחיטה, אבל עדיין צריכה בדיקה לאחר שחיטה. לכן, אף אם תלך, אי אפשר לשוחטה, שמה בבדיקה היא תימצא טריפה ונמצא שהכניסו טריפה בעזרה. רב ירמיה אמר, מביאה הגמרא עוד אפשרות ליישב את המשנה, רב ירמיה אמר שמשנתנו מדברת כגון די ערב בבלד טריפה, שבזבחים הקשרים נתערבה בהמה שנולדה מבהמה טריפה, ולכן אין פסולה ניכר. ושיטת משנתנו כרבי אליעזרי, דאמר במסכת אמורה דף למד עמוד ב', ולד טריפה לא יקרב לגבי מזבח. וכיוון שוולד זה נתערב בזבחים הקשירים ואינו ניכר, יראו כולם עד שיפול בהם מום. עכשיו מבארת הגמרא מדוע המוראים אלו לא העמידו את המשנה כולם באותו אופן. כולו אומרת הגמרא כל שאר המוראים דיינו ריש לקיש ורבי ירמיה. כרבי ינאי לא אמרי, הם לא סוברים כמו רבי ינאי, משום שהם סברו שלהבחין בנקובת הקוץ לדרוסת הזאב, כולם מי דיידי, כולם מבחינים בכך, דהי נקב הארי או הזאב משיך נמשך ויורד מכוח ציפורנו, והי וילו נקב הקוץ עגיל, הוא עגול, ולכן אין להעמיד את משנתנו שנתערבה באמה שנדרסה על ידי ארי או זאב בבהמות שיש להם נקב של קוץ, שהרי בקלות ניתן להבחין בהבדל שביניהם. ומה שאמרו במסכת חולין דף נ"ג עמוד ב', שכשיש ספק אם נעשה הנקב בבהמה על ידי קנה או על ידי חתול, אנו תולים שהנקב נעשה על ידי קנה, הרי לפי מה שמבואר כאן בגמרא, אפשר בקלות להבחין בין נקב שנעשה על ידי קוץ לנקב שנעשה על ידי חיה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, ההיא, שרק בין נקב שנעשה על ידי זאב או חיה שדורסת יותר מן הזאב, לבין נקב שנעשה על ידי קוץ אפשר להבחין. אבל בנקב שנעשה לידי חתול לנקב שנעשה לידי קנה, אי אפשר להבחין. ממשיכה הגמרא ומבארת הטעם שרבי ינאי ורבי ירמיה כרש לקיש לא אמרי לא תרצו כמו רש לקיש משום שכסברי. הם סוברים שבנפולה היה שנפלה מן הגג שעמדה אינה צריכה המתנה מעת לעת. ואם היא הלכה אפשר לשוחטה מיד ואינה צריכה בדיקה אחר השחיטה. ולכן אם נתערבה נפולה בזבחים כשרים, אין צריך להמיתם אלא אפשר לגרום להם ללכת. ואם ילכו כולם בידוע שאין ביניהם טריפה ואפשר לשחוט אותם בעזרה. והטעם שרבי ינאי ורש לקיש כרבי ירמיה לא אמרי, זה משום דקרבי אליעזר לא מוקמי. הם לא רצו להעמיד את התנה של המשנה כשיטת רבי אליעזר הסובר, שבלת טריפה דינו כטריפה משום שהוא תנה יחידי. ואירת הגמרא את המשך דברי המשנה. שנינו במשנה אם נתערבו קודשים של ראובן בקודשים של שמעון, כשמדובר שהייתה תערובת מין במינו, כגון שנתערבה עולה בעולה, זה יקרב לשם מי שהוא. כשמקריב הכהן את הבהמה האחת, יאמר שמקריבה לשם מי שהוא בעליה. וזה יקרב, וכן כשמקריב את השנייה, יאמר שמקריבה לשם מי שהוא בעליה. שואלת הגמרא, הרי קורבן בא ישמיכה, צריך שיסמיכו הבעלים את ידיהם עליו, וכיוון שלא ידוע איזה קורבן שייך לזה ואיזה קורבן שייך לזה, איך תתקיים מצוות סמיכה, ולא שייך לומר שכל אחד יסמוך את ידיו על שתי הקורבנות ונמצא שממילא סמך את ידיו על קורבנו, לא שייך לומר זאת משום שמצוות סמיכה צריכה לעשות בכל כוחו, ודבר זה אותר רק כאשר סומך על קורבנו, אבל כשעושה כך בקורבן אחר עובר על איסור של משתמש בקודשים. כך מסבירים שער המלך והחזון יחזקאל. מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, משנתנו מדברת בתערובת של קורבן נשים שאינו טעון סמיכה, כמו שלמדו חכמים במסכת עירובין דף צדיו עמוד ב', ממה שאמרה תורה דבר אל בני ישראל וסמך, בני ישראל סומכים ובנות ישראל סומכות. מדייקת הגמרא מזה שהוצרה רב יוסף לומר שמשנתנו מדברת בקורבנות נשים שנתערבו, משמע אבל בקורבן אנשים, קורבן גברים שנתערבו, לא שייך את הקרבה. הועיל ולא שייך לקיים בהם מצוות סמיכה, אלא יראו הבהמות עד שיסתעבו, ויביא בדמיהם קורבנות מאותו המין שיתחייבו בהם. ואילו הרמב"ם הלכות פסולי המוקדשין, פרק ו' על אחד ד' כותב שיכול האחד להקנות את חלקו לחברו, ואז יוכלו שתיהן להיקרב. מקשה אביי על הדיוק בדברי רב יוסף. איתי ואביי, שנינו הרי בברייתא, קורבן חטאת יחיד של ראובן שנתערב בקורבן חטאת יחיד של שמעון, וכן קורבן חטאת של ציבור שנתערב בקורבן חטאת של ציבור, כגון שנתערב שעיר ראש חודש בשעיר ראש השנה, וכן קורבן יחיד חטאת של יחיד וקורבן חטאת של ציבור שנתערבו זה בזה, כגון שנתערב שעיר נשיא בשעיר הרגלים, כי גם חטאת נשיא באה מן הזכר וחטאת ציבור גם באה מן הזכר. במקרים אלו שוחטן ונותן מדמן ארבע מתנות, ארבע זריקות דם על ארבע קרנות המזבח, מכל אחד ואחד, מכל קורבן וקורבן, כי מדם החטאת נותנים ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח, כפי שלמדנו לאל בדף נון ב' עמוד ב', אבל אם נתערבו תודות או עולות או שלמים שמדמן נותנים שתי מתנות שהן ארבע, נותן מדם כל קורבן שתי מתנות שהן ארבע. ואם נתן מתנה אחת מכל אחד ואחד, יצא כשיטת בית הלל לאל בדף למדווה עמוד ב' שסוברים, שאף חטאת שנתנה מתנה אחת כיפר בדיעבד. אבל בית שמאי סוברים שכל הניתנים על המזבח החיצון שנתן בהם מתנה אחת כיפר, חוץ מחטאת שרק אם נתן מהם שתי מתנות כיפר, אבל אם נתן ממנה מתנה אחת לא כיפר. ממשיכה הברייתא, ואם נתן ארבע מתנות מכולן, דהיינו נתן מתנה אחת שהיא שתיים, מתנה בקרן אחת שהיא כפולה לשני צידי הקרן מקורבן זה, ומתנה אחת שהיא שתיים מקורבן זה, כך שבסך הכל ניתנו שתי מתנות שהן ארבע, יצא ידי חובה. ומבאר את הברייתא, באמת דברים אמורים שצריך לכתחילה לתת ארבע מתנות מכל קורבן וקורבן, כשנתערבו חיין, כשנתערבו הקורבנות בעודם חיין ושחתן וקיבל את דמיהן בכוסות נפרדים, שאז יכול ליתן מכל כוס וכוס ארבע מתנות. אבל נתערבו הקורבנות כשאין שחוטין ונבלל דמם בכוס אחד, נותן ארבע מתנות פעם אחת מכולן משני הקורבנות יחד, שהרי דמיהם בלולים בכוס אחד. וכיוון שהוא סובר יש בילה, דהיינו שאנו תולים שנבלל יפה ויש בכל טיפה וטיפה מכל המינים, נמצא שכשנותן את המתנות בפעם אחת, נותן מכל קורבן וקורבן. אבל למען דאמר שסובר אין בילה, דהיינו שאין לנו מחשיבים את הדמים כמעורבים לגמרי, וייתכן שכשנטל דם מן הכוס נטל רק מקורבן אחד, אז לא מועיל שייתן ארבע מתנות בלבד מן הדם שבכוס. ואם נתן מתנה אחת בלבד מכולן מן הדם שבכוס, יצא כשיטת בית הלל להיל שבמתנה אחת כיפר בדיעבד. רבי אומר, רואין את כמות הדם שניתנה באותה מתנה. אם יש בשיעור נתינה כדי לזה וכדי לזה, שמספיקה לכל אחד מן הקורבנות, הנתינה כשירה ונתכפרו בה. ואם לאו, ואם אין בה כמות דם המספקת לשני הקורבנות, הנתינה פסולה ולא נתכפרו בה. מדייקת הגמרא, מזה שבאותה ברית הקטני נאמר גם דין תערובת של קורבנות יחיד, וגם דין תערובת של קורבנות ציבור, משמע, שהנידון בקורבן היחיד, אינו דומיה דומה לקורבן ציבור. מה ציבור גברי, כשם שבקורבן ציבור מדובר בקורבנות של אנשים, ולא של נשים, שהרי אין לנשים שום חלק בקורבנות ציבור, כך אומרים רבי עקיבא איגר וגור אריה יהודה, אבל חיבת הקודש כותב שבוודאי גם לנשים יש חלק בקורבנות הציבור. והוא מפרש את דיוק הגמרא שכשם שבכלל ציבור שייכים גם אנשים, לפי שהקורבן בא גם עליהם, אם כן אומרת הגמרא, אף בקורבן יחיד מדובר בקורבנות של גברי, של אנשים שיש להם חיוב, סמיכה, ואף על פי כן שנינו בברייתא ששוחטן ונותן מתנות מכל קורבן וקורבן ויוצאים הבעלים ידי חובתן, אגם שלא הייתה סמיכת בעלים על הקורבנות, שהרי הקורבנות נתערבו ואין הבעלים יודעים על איזה קורבן לסמוך. ואם כן קשה על רב יוסף שאמר שמשנתנו מדברת בהכרח בקורבנות של נשים שאינם טעונים סמיכה, אבל כשנתערבו קורבנות של אנשים, של גברים שטעונים סמיכה, אין תקנה לתערובת, ומהברית המוכח שהסמיכה אינה מעכבת. הרצת הגמרא אמר רבה לאביי, ותסברה המתרצתאי, בכי אתה סבור שהברית המובנת כפשטותה, במה דקטני, במה שכתבה לגבי הדין שצריך לכתחילה ליתן ארבע מתנות מכל אחד? ואמרה הברייתא, במה דברים אמורים כשנתערבו חיים, אבל כשנתערבו שחוטין לא. ולכן אתה מוכיח ממנה שאף כשנתערבו בעודן חיים בלא סמיכה אפשר להקריבם? הרי יש להקשות על דברי הברייתא, מה לי חיים, מה לי שחוטים? הרי כשם כשבנתערבו חיים יש ליתן לכתחילה ארבע מתנות מכל אחד, גם בנתערבו שחוטין יש אופן שיתחייב ליתן ארבע מתנות מכל קורבן וקורבן. כגון, שלא נתערבו כל הדמים בכוס אחד, אלא כל דם ניתן בכוס נפרד והכוסות נתערבו, ואינו יודע איזה כוס שייך לראובן ואיזה כוס שייך לשמעון. שאז לכתחילה יש לו ליתן מכל אחד ואחד ארבע מתנות. ומדוע חילקו בין חיים לשחוטים? בהכרח יש לפרש שאין הברייתא מתפרשת כפשוטה שדווקא נתערבו הקורבנות מחיים. אלא אחי כאמר, זו כוונת הברייתא. באמת דברים אמורים שצריך ליתן ארבע מתנות מכל קורבן וקורבן? כשנתערבו הקורבנות כשאין שחוטין, כאין תערובת חיים בכוסות שכל אחד עומד בפני עצמו, דהיינו שנתערבו לאחר שחיטתן ונתנת דמן בכוסות שכל כוס וכוס עומד בפני עצמו, אלא שאינו יודע איזה כוס שייך לו ואיזה כוס שייך לחברו. אבל בבולל, אבל אם נתערבו שחוטין שנבללו הדמים של שתי הקורבנות בכוס אחד, נותן ארבע מתנות פעם אחת לכולן, לפי שיש בילה ונמצא שנתן מכל קורבן וקורבן. ואם נתן מתנה אחת בלבד לכולן, יצא. ומאחר ובהכרח הברייתא אינה מדברת בדווקא כשנתערבו הקורבנות מחיים ממש, אלא כשנתערבו לאחר סמיכה ושחיטה, אין מהברייתא ראיה שכשנתערבו קורבנות הטעונים סמיכה, שיש תקנה לתערובת. דנה הגמרא עכשיו בדברי רבי. שנינו בברייתא הנזכרת, רבי אומר, רואין את כמות המתנה, אם יש בשיעור נתינה כדי לזה וכדי לזה המספיק לשני הקורבנות, הזריקה כשרה, ואם לאו הזריקה פסולה. מקשה הגמרא, ומאיתלי לרבי היי סברה, וכי רבי סובר שיש שיעור לזריקת הדם? והתניה, הרי שנינו בברייתא לקמן בדף פי עמוד א', בעניין הזעה על הטמאים ממי חטאת. אמר רבי, לדברי רבי אליעזר, שחולק על רבנן במסכת פרה פרק ת' משנה א', לגבי צלוחית שהיו במי חטאת קדושים, ונפלו לתוכם מעט מים שאינם מקודשים. לדעת רבנן כל המים נפסלו ואינם ראויים יותר להזעה על תממת, משום שיש בילה ונחשב שהמים הקשרים והפסולים מעורבים לגמרי, והועיל ויש שיעור למים שצריכים לעזות על התמה, יש לחשוש שמה לא ייזה כשיעור מן המים הקשרים, וגם אם יזה פעמיים לא יועיל, משום שאין ההזעות מצטרפות. אבל לדעת רבי אליעזר יזה מן המים שתי הזעות על התמה, והיטהר. וביאר רבי שרבי אליעזר סבר שהזעה כלשהו על התמה מטהרת, משום שהזעה אינה צריכה שיעור. ולא רק באופן שהייתה הזעה ממים מקודשים בלבד, אין למים שיעור ונטהר התמה מתומתו, אלא גם בהזעה מצלוחית שהיו מעורבים בה מחצה כשר ומחצה פסול, חצי מים מקודשים וחצי מים שאינן מקודשים, אין להזעה שיעור ויזה מן המים פעמיים בכל פעם כלשהו, ויטהר התמה. הרי שלדעת רבי, להזעה לתמה אין שיעור, ומסתבר שהוא הדין לעניין זריקת הדם על קרנות המזבח, אין לה שיעור. ואם כן, מדוע אמר רבי בברייתא שרק אם היה במתנה שיעור נתינה לשני הקורבנות הזריקה כשרה? מתרץ את הגמרא לדבריו דרבי אליעזר כאמר. רבי שאמר שהזעה אינה צריכה שיעור, אמר זאת רק לשיטת רבי אליעזר, אבל הוא עצמו אינו סובר כך. אלא הוא סובר כרבנן החולקים על רבי אליעזר, וסוברים שגם להזעה יש שיעור. וכשם שיש שיעור בהזעה לתמה, כך יש שיעור בנתינת הדם על גבי המזבח. ביבית אימא תירוץ נוסף אם תרצה תאמר שהזעה לחוד ונתינה לחוד. יש לחלק בנתינת דמים על גבי המזבח לבין הזעה לתמה. והגם שלהזעה אין שיעור, ואפילו בהזעה כלשהו נתאר התמה, אבל למתן דמים יש כן שיעור. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, אם נתערבו עולה או שלמים בבחור ומעשר, שאין להם פדיון, ירעו כל הבהמות עד שיסתעבו, ויאכלו כולם בקדושת בחור ומעשר. דנה הגמרא עם קדושת תמורת בחור, שווה בכל הדברים לקדושת בחור. אמר עמי בר חמא, הדבר זה ברור שאפילו בחור בעל מום בזמן הזה, לפי בית שמאי, אין מאכילים אותו לנשים נידות. והטעם נתבהר במסכת בחורות דף למד ג' עמוד א', משום שהתורה הקישה, השוותה את הבחור לחזה ושוק. ונאמר בספר במדבר פרק חי פסוק חי, ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין, לך יהיה. ומההיקש הזה למדנו שכשם שחזה ושוק אינם נאכלים לנשים נידות, שהרי אמרה תורה כל טהור בביתך יאכל אותו, כך בשר הבחור אינו נאכל לנשים נידות. אבל בית הלל חולקים וסוברים שרק בחור תם, וקש לחזה ושוק שאין מאכילים לנשים נידות, אבל בחור בעל מום מותר להכילו לנשים נידות. כאמור בפסוק, כל הבחור אשר יוולד בבקרך ובצונך תקדיש להשם, וכי יהיה בו מום פיסח או עיוור, בשעריך תאכלנו, התמה והטהור יחדיו כצבי וכאייל. נשאלת השאלה, תמורתו מהו? בהמת חולין שאמר עליה שתהיה תמורת הבחור, לקח בהמת חולין ואמר עליה שתהיה תחת הבחור, ונתפס עליה קדושה כקדושת הבחור, ומכל מקום הבחור עצמו לא יצא לחולין, שהרי אמרה התורה, ואם אמר ימירנו והיה הוא תמורתו יהיה קודש, ועליה שנינו להיל, בדף למד זין עמוד ב' שאינה קריבה אלא נאכלת לבעלים במומה, יש להסתפק בה, אם גם היא אסורה באכילה לנידות או שמה היא מותרת. וכן ברור הוא שבחור בעל מום אינו נפדה, אין קדושתו פוקעת על ידי פדיון ונתפסת על מעות, כמו ששנינו במסכת תמורה, דף חפה לפעמוד א', שנשאר בקדושתו לעולם. והטעם שאין לו פדיון משום שהתורה אמרה אך בחור שור או בחור כסף או בחור עז לא תפדה. וכן בבהמת מעשר כתוב לא יגאל. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת תמורה כותב שהטעם נתבהר בדברי רבי שמעון במשנה שם. והוא משום שהבחור והמעשר נאכלים במומם לבעלים. הבחור לכהן והמעשר לבעליו. ולפיכך אין צורך לבדותם. מה שאין כן בשאר קודשים שאם לא נבדה לא יהיה בהם כל שימוש. שרי להקריבם יהיה אפשר רועיל ויש להם מום. ולאוכלן אסור משום שאין הקדש יוצא לחולין ולא פדיון ולפיכך פודים אותם. אבל בתמורתו יש להסתפק מהו? מה דינה? האם אף לתמורתו אין פדיון או שמה יש לה פדיון ויוצאת לחולין כשאר בהמות קודשים שנפל בהם אום, שנבדים ויוצאים לחולין? וכן אומרת הגמרא, ברור הוא שבחור תם בזמן הזה או בחור בעל מום אפילו בזמן המקדש, אינו נשקל בליטרה. אם רצה הכהן למוכרו, אז הוא אינו רשאי לשקול את בשרו במשקל כדרך מוכרי בשר, משום שזהו זלזול בקדושתו. רק בפסולי המוקדשים התירו לעשות כן, הועיל ועל ידי כך ימחר הבשר בדקדוק ולא בעומד, ויהיה רווח להקדש במחירתו בדמים מרובים יותר. שרי בדמים צריך להביא קורבן אחר תחת הקורבן שנפל בו עמום. מה שאין כן בבחור שדמיו הולכים לכהן, לא הקלו לזלזל בקדושתו מפני הרווחת הכהן, אלא הוא נמכר בעומד ולא במשקל. אבל תמורתו מהו? אבל בתמורת הבחור יש להסתפק. האם קדושתה חמורה כקדושת הבחור גם לעניין זה שאסור לשקול את הבשר במשקל? או לא? וכותב חידושי הגריס שלכאורה הספק הזה תלוי בספק הקודם. אם נאמר שיש לתמורה פדיון ויוצאת לחולין, אז פשוט שמותר לשוקלה בליטרה. ואם אין לה פדיון ואינה יוצאת לחולין, אז אסור לשוקלה בליטרה, כדין הבכור עצמו. מביא רבה ראיה לפשוט את הספקות. אמר רבה תניה, שנינו בברייתא, בחור ומעשר, אף מי שאוממו, מי שנפל באמום, עושין תמורה. אם לקח בהמת חולין ואמר שתהא תחת הבכור או המעשר, חל עליה קדושה כקדושת הבכור או המעשר, ותמורתן כיוצא בהן. ויש לתמורתן קדושה גמורה כמו לעצמן. הנה מבואר בברייתא שכל הדינים הנובעים מחמת קדושת הבכור חלים גם על התמורה. ולכן ברור שכשם שהבכור עצמו אסור באכילה לנידה ואינו נפדה ואינו נשקל בליטרה, כך תמורתו אסורה לנידה ואין לה פדיון ואינה נשקלת בליטרה. מביאה הגמרא ספק נוסף בעניין קדושת בכור ומנסה לפשוט אותו ממשנתנו. באי רמי בר חמה. הסתפק רמי בר חמה, התפיס. הקדיש הכהן בחור שנפל בו מום לצורכי בדק הבית. מהו שישקול בליטרה? האם יכול הגזבר כשמוכרו לצורכי בדק הבית לשוקלו בליטרה כדרך הקצבים? וצדדי הספק? ריפחה דה הקדש עדיף, האם ישנה עדיפות לרווח של ההקדש ומשום כך אף שכהן המוכר לצורכו אסור לו לזלזל בקדושת הבכור? באופן שגזבר מוכר לצורך הקדש יהיה מותר לו לזלזל ולשקול את הבשר כדי שיהיה נמכר בדקדוק ולא בעומד ויתנו עליו דמים מרובים וממילא יהיה ההקדש נזכר? או דילמה או שמה זילות עדי בכור עדיף, עדיף לחשוש לביזיון של קדושת הבכור ולכן יהיה אסור למוכרו בליטרה אלא יצטרכו למכור בעומד, ואף שמצינו בקודשי מזבח שנפסלו שמותר למוכרם בליטרה כדי שיהיה רווח להקדש, יש לחלק ולומר ששם לאותה קדושה שמזלזלים בה יש בזה רווח, שהרי בדמי הבהמה הפסולה קונים בהמה ראויה להקרבה ומקדישים אותה לשם אותו קורבן שהקדישו בתחילה, מה שאין כן בבחור בעל מום מזלזלים בקדושת הבכור לצורך דבר אחר, שהרי אין קונים בדמיו בכור אחר אלא משתמשים בדמיו לצורכי בדק הבית. מביא רבי יוסי בר זבידה ראיה לפשוט את הספק. אמר רבי יוסי בר זבידה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו אצלנו במשנה. נתערבו עולה או שלמים בבכור ובמעשר, יראו כל הבהמות עד שיסתעבו, עד שיפול בהמום, ויאכלו כולם כקדושת בכור וכמעשר. מדייקת הגמרא, לאו לממרא דאינו נשקל בליטרה. האם אין כוונת המשנה לומר שגם לאחר שיפול בכולם מום אי אפשר לשוקלם בליטרה ולמוכרם או לבדותם? ואף על פי שעולה או שלמים שנפל בהם מום דמיהם להקדש, ואם לא ישקלם יהיה הפסד להקדש מכל מקום, הועיל ונתערבו בבכור ובמעשר, אין מזלזלים בקדושת הבכור והמעשר לצורך רווח של דמי העולה או השלמים. ואם כן הוא הדין, כשהקדיש בכור בעל מום לבדק הבית, אסור לגזבר לשוקלו בליטרה ולזלזל בקדושת הבכור, על אף שיהיה בכך הפסד לקודשי בדק הבית, שכהן שהקדיש בכור שנפל בו מום לצורכי בדק הבית, אסור למוכרו בליטרה כדרך הקצבים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, רבונה ורב חיסקי התלמידי דרבי ירמיה דחו את הראיה ואמרי, מי דמי? האם דומה המקרה של המשנה לאופן שבו הסתפק רמי בר חמה? הרי אתם שם במשנה לגבי זבחים שהתערבבו בבכור, הרווח להקדש אין לו שייכות כלל להתיר את הזלזול בקדושה, שהרי יש כאן שתי קדושות חלוקות, קדושת זבחים של עולה ושלמים שהם שייכים להקדש, וקדושת בכור שדמיו שייכים לכהן, ושני גופים, וכן הגופים חלוקים, שהרי אין שתי הקדושות באותה בהמה, אלא על כל בהמה ישנה קדושה אחרת, ולכן סברו חכמים שאין ראוי לזלזל בבהמה שיש עליה קדושת בכור, מחמת רווח שיהיה לה הקדש מבהמה אחרת, שקדושה בקדושת זבחים. אבל אחר כאן, גבי מדפיס בכור בעל מום לבדק הבית, ישנם שתי קדושות וגוף אחד. יש שתי קדושות, קדושת בכור וקדושת בדק הבית, וגוף אחד, שכן באותה בהמה חלו עליה שתי הקדושות הללו. ומכיוון ששתי הקדושות נמצאים בבהמה אחת, ייתכן לומר שמאחר ויש באותה בהמה רווח להקדש כששוקלים את הבשר ומוכרים אותו בליטרה, עדיף לעשות רווח להקדש ולזלזל בקדושת הבכור, אף על פי שזהו זלזול בקדושת הבכור, אבל זה לצורך רווח לבדק הבית. מה תקיף לרב יוסי בר אבין על הספק של רמי בר חמה מקשה רב יוסי בר אבין? כיוון ששנינו שאסור לזלזל בקדושת בכור, איזה סברה יש להסתפק ולומר שאם יתפיסו לבדק הבית יהיה מותר לזלזל בו? והרי, מה אילו אמר אדם לבית דין, עבדו לי בכור, תבדו לי בכור בעל מום זה, שיתפיסו הכהן לבדק הבית, כדי שיצא לחולין, ויהיה מותר בגיזה ובעבודה, וממילא ירבו דמיו ויהיה רווח להקדש. כלום שומעים לו? האם שומעים לו לעשות כן, לעבור על מה שאמרה תורה, אך בכור שור לא תפדה, כדי שיהיה רווח להקדש? הרי ודאי שאין לעשות כן. ואם כן, כשם שלבדותו אסור אפילו במקום שיש רווח להקדש, כך אסור לזלזל בקדושתו ולשוקלו בליטרה גם במקום שיש רווח להקדש. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת, עפדו, וכי מפדיון בכור יש להקשות על רמי בר חמה? הרי לגבי פדיון רחמנה אמר לא תפדה. וכיוון שהתורה אסרה את פדיון הבכור, פשוט שאין לחלק בין מקום שיש רווח להקדש למקום שאין רווח להקדש, כי לעולם אין לעבור על איסור התורה. מה שאין כן לגבי לשקול בליטרה שהוא רק איסור דרבנן, יש סברה לומר שמשום רווח הקדש יהיה מותר לעבור על איסור ביזיון בכור. מכוח הדחייה הזו, פושטת הגמרא באופן אחר את ספיקו של רמי בר חמה. אלא אמר רבי עמי, כך ניתן לפשוט את הספק ולומר, כלום יקנה זה אלא מה שקנוי לו. הרי לא יקנה זה הכהן להקדש אלא מה שקנוי לו, שהרי אדם אינו יכול להקנות מה שאין לו. וכיוון שלכהן אין זכות לזלזל בבכור למוכרו באיטליז ולשוקלו בליטרה, נמצא שיש לו רק את שווי הבשר כפי שהוא נמכר בעומד ולא בליטרה, ולכן אינו יכול להקנות להקדש אלא את השווי שיש לו ולא יותר מזה. ומבואר בדברי רעשי שגם אם הכהן רוצה להקדיש את יתרת הדמים שיש לו על ידי השקילה בליטרה, הוא לא היה יכול, משום שאסור לו לשקול בליטרה. אבל השיטה מקובצת מבאר שאם הכהן היה מתכוון להקדיש גם את האפשרות לשקול את הבחור בליטרה, הוא היה קדוש אף לגבי זה, והיה הקדש רשאי לשוקלו בליטרה, משום שיש בזה רווח להקדש. אבל מסתבר שלא הקדיש הכהן אל את מה שקנוי לו, ואת מה שיש באפשרותו לעשות בבחור. אבל את מה שאין ביכולתו לעשות בבחור, לא הקדיש. ולכן אין ההקדש יכול לשקול את הבחור בליטרה, משום שעל יתרת הדמים שמקבל בעבור השקילה בליטרה, לא חלה הקדושה. למדנו במשנה לעיל, המשנה שפתחה את הפרק השמיני בדף עין א' עמוד ב', הכל יכולים להתערב, כל סוגי הקורבנות שייך שיתערבו באופן שלא יהיה ניכר איזו הקורבן ממין זה ואיזו הקורבן ממין האחר, חוץ מן החטאת והאשם, שבהם לא שייך את הערובת, לפי שניכר איזו החטאת ואיזו האשם, שהחטאת אינה באה מן העיל, ואילו האשם לעולם באה מן העיל. ואירת הגמרא במשון עם חטאת ואשם משאר זבחים. שואלת הגמרא, מה ישנה במשון עם חטאת ואשם משאר זבחים שחטאת ואשם אינם יכולים להתערב זה בזה? לכאורה זהו משום, דהי זכר ואי נקבה, קורבן אשם בא מן הזכר, שהרי אינו בא אלא מן העילים או מן הכבשים. ואילו קורבן חטאת בא מן הנקבה, סעירת עיזים תמימה, נקבה על חטאתו. וממילא כשהתערבו יהיה ניתן להבחין בהבדל שביניהם. נשאלת השאלה, הרי בתערובת חטאת ועולה נמי גם קיים החילוק הזה, לפי שהחטאת באה מן הנקבות והעולה באה מן הזכרים, ואינם יכולים להתערב זה בזה, ומדוע שנינו שרק חטאת ואשם אינם יכולים להתערב זה בזה? מתרץ את הגמרא, בתערובת חטאת ועולה, איקה שעיר נשיא, ישנו אופן שלא יהיה קיים החילוק הזה ביניהם, כגון שנתערב שעיר חטאת נשיא, שהוא זכר בעולה שגם היא באה מן הזכר. ולכן לא אמר התנה, חוץ מהחטאת והעולה. שואל התפארת ישראל, מדוע נקטה הגמרא את הדוגמה של שעיר נשיא הבעל חטא? הרי ייתכן שלא יהיה רע אופן כזה שיחטא הנשיא. מדוע לא הביאה הגמרא דוגמה של שעירי מוספי יום טוב וראש חודש, שהם גם כן חטאות הבאות מן הזכרים ודוגמאות תדירות ושכיחות יותר? תרץ התפארת ישראל שכיוון שהגמרא מדברת באופן שהתערבה חטאת באשם, ובאשם מדובר בקורבן יחיד, לכן גם בחטאת הביאה דוגמה של קורבן יחיד שמצוי שהתערבו. אבל קורבן יחיד וקורבן ציבור אינו מצוי כל כך שיתערבו. ועוד הוא מתרץ שקורבנות ציבור מוקדשים לשם מה שהוקדשו רק בשעת שחיטתן. אבל בשעת הפרשתם עדיין לא נתייחדו לשם מה שהופרשו, ואפשר לשנות את שמם מחטאת ציבור לעולת ציבור ולהפך. ולכן הביאה הגמרא דוגמה של קורבן יחיד שאי אפשר לשנותו, ויש בעיה בתערובת. אבל בתערובת חטאת ציבור בעולה אין בעיה, כי אפשר לשנות את שם הקורבן ולהקריבו לשם עולת ציבור. מקשה הגמרא עכשיו, הרי בתערובת חטאת ואשם, נמי איקה, גם יש אופן שבו לא נוכל להבחין בהבדל שבין החטאת לאשם, כגון שנתערב שעיר חטאת נשיא, הבא מן הזכר באשם, שאף הוא בא מן הזכר, ומכיוון שגם חטאת ואשם יכולים להתערב, מדוע אמרה המשנה שאינם יכולים להתערב? מתרץ את הגמרא, חטאת של נשיא ואשם אינם יכולים להתערב משום דאי שיער ואי צמר. חטאת נשיא בא מן השעירים, ולשעיר אין צמר אלא שיער, ואילו אשם בא מן העיל, שיש לו צמר, ובקלות ניתן להבחין בשוני שבין העיל לשעיר. מקשה הגמרא, הרי קורבן פסח וקורבן אשם נמי לא מערב, גם לא שייך שיתערבו משום, דאי בן שנה ואי בן שתי שנים, קורבן פסח בא מן הכבשים, שאינם יותר מבני שנה, ואילו אשם בא מן העיל, שהוא כבש בן שנתיים. ואם כן, מדוע להוציא המשנה מן הכלל גם תערובת של קורבן פסח באשם שאינם יכולים להתערב? ותרץ את הגמרא, בתערובת קורבן פסח ואשם איקה, גם יש אופן שבו לא נוכל להבחין בשוני שביניהם. כגון שנתערב קורבן פסח הבא מן הכבשים, באשם נזיר ואשם מצורע באים מכבשים בני שנה. תירוץ נוסף, היא באה איתם אם תרצה אמור, שעל אף שפסח קרב בן שנה ואשם קרב בן שתי שנים, עדיין יש פעמים שלא ניתן להבחין בשוני שביניהם, משום דאיקה יש כבש בן שנה דמחזי שנראה כאיל בן שתי שנים, ואיקה ויש איל בן שתי שנים דמחזי כמו כבש בן שנה. ולכן לא אמר התנה של המשנה שקורבן פסח ואשם אינם יכולים להתערב. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין ה' עמוד ב'. משנתנו מדברת בדין תערובת אשם ושלמים שמתן דמם שווה, אבל ישנם חילוקים אחרים ביניהם, וכן בדין תערובת חתיכות קודשים. וכך אומרת המשנה בדף עין ה' עמוד ב', קורבן אשם שנתערב בקורבן שלמים ואין ידוע מהו האשם ומהו השלמים, וכבר שנינו לאל בדף נ' ד' עמוד ב' שקורבן אשם נשחט בצד צפון של העזרה, ונאכל רק בעזרה לזכרי כהונה וזמן אכילתו יום ולילה, ואילו לגבי שלמים שנינו לאל בדף נ' עמוד א', שהם נשחטים בכל מקום בעזרה ונאכלים בכל ירושלים לכל אדם בין לסחרים בין לנקיבות, וזמן אכילתן שני ימים ולילה אחד, אז כיוון שנתערבו לא ידוע איכן לשחוט את שתיהם, ואיכן לאכול את בשרם, ומי יאכלם? ונציין שלגבי זריקת הדם אין בעיה, משום שמתן דמם של שניהם שתי מתנות שאין ארבע. במקרה כזה אומרת המשנה, רבי שמעון אומר שניהם, שני הקורבנות ישחטו לשם בעליהם בצד צפון של העזרה כדין קורבן אשם, ובעל השלמים יצא ידי נדרו, משום שכל קורבן קרב לשם בעליו, ויאכלו כקורבן החמור שבהן, דהיינו ששניהם יאכלו כקורבן אשם שנאכל רק בעזרה לזכרים וליום ולילה. אמרו לו חכמים לרבי שמעון, איך אתה אומר שיאכלו שתי הקורבנות ליום ולילה? והלא זמן אכילת השלמים הוא שני ימים ולילה, וצמצום זמן אכילתם גורם לכך שאם לא יספיקו הכהנים לאוכלו, צריך לשרוף את הבשר כדין נותר, וכבר שנינו שאין מביאים קודשים לבית הפסול. אסור לגרום לקודשים להגיע לידי פסול והפסד. ולכן צריך לומר שגם בתערובת זו יראו שתי הבהמות עד שיפול בהם מום, וימחרו יקנה בדמיהם שני קורבנות אחרים, אחד לשם אשם ואחד לשם שלמים. אומרת המשנה, אבל באופן שנתערבו חתיכות בשר של קודשים בחתיכות אחרות של קודשים, כגון שנתערבו חתיכות בשר של קודשי קודשים כמו חטאת או אשם, בחתיכות בשר של קודשים קלים כמו קורבן תודה, שהגם ששניהם נאכלים ליום ולילה, אבל אין הם שווים במקום אכילתם ובאוכליהם, שקודשי קודשים נאכלים רק בעזרה לזכרי כהונה, ואילו קודשים קלים נאכלים בכל העיר ולכל אדם. או באופן שנתערבו חתיכות קודשים קלים הנאכלים ליום אחד, כגון שלמי תודה ואיל נזיר, שנתערבו בחתיכות קודשים קלים הנאכלים לשני ימים ולילה, כגון שער שלמים. בשני האופנים הללו גם חכמים מודים לרבי שמעון שיאכלו כל החתיכות רק בעזרה לזכרי כהונה ליום ולילה, כדין הקורבן החמור שבהן, משום שבאופן שנתערבו חתיכות אין להם תקנה אחרת אלא באכילה זו. זו היה המשנה שלנו בדף עין אי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נתבהר במשנה שרבי שמעון לא חשש לכך שבאים קודשים לבית הפסול. דנה הגמרא בדבריו אם הוא מתיר לעשות כן לכתחילה או רק בדיעבד. תני תנה כמי דרב, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רב, היו לו פירות שגדלו בשנה השביעית בשנת השמיטה ומחרם, וקיבל כסף תמורתם. אותו כסף נתפס בקדושת הפירות שביעית, ואם קנה באותם דמים פירות, גם מה שקנה נתפס בקדושת שביעית. ולפיכך אין לוקחין בדמיה באותם מעות שקיבל עבור הפירות, לא קונים בזה פירות של תרומה, מפני שממעטין באכילתה. דהיינו באכילת התרומה, שרי לשביעית ולדמיה, יש חיוב ביעור. מתי? משקלה לחיה אותו אמין בשדה. כשנגמר אותו סוג של הפירות בשדה לחיה לאכול, חייב האדם לבאר מן העולם את הפירות או המעות שיש לו בבית. ולמדו זאת חז"ל ממה שאמרה התורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק זין, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. ודרשו חכמים, כל זמן שיש לחיה בשדה אתה אוכל ממה שבבית, קלה לחיה מן השדה קלה את מה שבבית. נמצא שגורם הפסד לתרומה, כי לולי שהתפיס בה קדושת שביעית הייתה ראויה לאכל לעולם, שהרי מדובר בהכרח שקנה תרומה שהופרשה מתבואה שגדלה בשאר השנים, אבל לא שביעית, כי תבואת שביעית פטורה מתרומות ומעשרות, לפי שפירות שביעית הם הפקר והפקר פטור מן המעשר. ועכשיו מפני הקדושת שביעית שהתפיס בה צריך לבערה קודם זמן הביור. אומרת הגמרא, אמרו הרבנן קמי דרבה, שנו בני הישיבה את הברייתא לפני רבה ואמרו לו, הדין הזה של הברייתא דלא כרבי שמעון, אינו יכול להיות לשיטת רבי שמעון. דהי כרבי שמעון, אם זה נשנה כשיטת רבי שמעון יהיה קשה. אמר, הרי רבי שמעון אמר במשנתנו שאין לחשוש לכך שמביאים קודשים לבית הפסול, ואם כן צריך להיות שלא יהיה שום איסור לקנות בדמי שביעית תרומה, על אף שיגרם בכך הפסד לתרומה שתתחייב בביאור. ואם בכל אופן כתוב שאסור לקנות בדמי השביעית תרומה, על כוחך שהתנה של הברייתא חולק על רבי שמעון. אמר לו, השיב להם רבה, אפילו תאמרו גם אם תאמרו שהברייתא כרבי שמעון, אין קושייה ממה ש אמר רבי שמעון במשנתנו, שיאכלו השלמים כחומרת אשם, דהיינו שמצמצמים את זמן האכילה ליום ולילה. וממילא מובן מדברי רבי שמעון, שמותר להביא קודשים לבית הפסול, לידי פסול, כי אני מילי דבריו אילו נאמרו רק בדיעבד, כשכבר נתערבו הקודשים אילו באילו, אבל לעשות מעשה לכתחילה דהיינו לקנות בדמי שביעית תרומה? לא, גם רבי שמעון לא התיר. מקשה הגמרא על רבא שאמר שלא התיר רבי שמעון להביא קודשים לבית הפסול, לכתחילה. שואלת הגמרא ולכתחילה לא? האם אפשר לומר שרבי שמעון לא התיר לכתחילה להביא קודשים לבית הפסול? הייתי ואביי, הקשה אביי, הרי שנינו במשנה לקמן בדף צדי עמוד ב', וכולן, בכל הקודשים הנאכלים, רשאין הכהנים לשנות באכילתן ולאוכלן בכל אופן שירצו, כגון לאוכלן צלועין, שלוקין, שלוקין הכוונה מבושלים הרבה, והריד מפרש שלוקים הכוונה בלא תבלין, ומבושלים הכוונה עם תבלין. אם כן, רשאים הכהנים לשנות באכילתם ולאוכל בכל אופן שירצו, כגון לאוכלם צלועין ושלוקין ומבושלים, וכן יכולים לתת לתוכן לתוך החתיכות הקודשים, תבלי חולין, תבלינים של חולין, ותבלי תרומה ותבלינים של תרומה, אלו הם דברי רבי שמעון. וטעמו מתבאר לקמן בדף צדי א' עמוד א', משום שאמר הכתוב בספר במדבר פרק חי פסוק ח', לכל קודשי בני ישראל לכאן נתתים למושכה, והתרגום של המילה למושכה לרבו לשון גדולה. דהיינו שהקודשים צריכים להיאכל בצורה חשובה כדי שהמלאכים אוכלים, ושם במשנה חלק רבי מאיר על רבי שמעון וסבר שאין ליתן תבלין של תרומה לתוך חתיכות הקודשים, מפני שממעט את זמן אכילת התרומה, שהרי לאכילת תרומה אין זמן קצוב, ואילו לאכילת קודשים יש זמן קצוב. ונמצא שמביא את התרומה לידי פסול, ומזה שרבי שמעון מתיר ליתן תבלין של תרומה לתוך חתיכות הקודשים מוכח, שהוא סובר שגם לכתחילה מותר להביא קודשים לבית הפסול. אמר לי, מישיב רבה לאביי, אנך לתרומת תבלינין, דרבנן. אל תקשה עליי מתרומה שמפרישים מן התבלין, לפי שחיוב הפרשת תרומה ומעשרות מתבלין הוא רק מדרבנן, כי מן התורה אין חיוב להפריש תרומות ומעשרות אלא מדגן תירוש וייצר, כי לגבי תרומה נאמר כל חילב יצער וכל חילב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו להשם לכאן נתתים. לגבי מעשרות נאמר מעשר דגנך תירושך וייצעריך. לפיכך סבר רבי שמעון שיש להקל בה ואין לחשוש אם מביאה לידי פסול. אבל רבי מאיר סבר שגם בדברים החייבים מדי רבנן יש איסור להביאם לידי פסול. לעומת זאת, בתרומה שמפרישים מדברים שחיוב הפרשתה מן התורה, גם רבי שמעון מודה שאין להקל לכתחילה להביאה לידי פסול. ולכן יש לומר שגם רבי שמעון מודה שאין לקחת בדמי שביעית תרומה דאורייתא. מוסיף אביי להקשות על רבא. אי תיווה יקשה אביי לרבא, הרי שנינו במסכת מעשר שני, פרק ג' משנה ב', אין לוקחין תרומה בכסף מעשר, כלומר כהן שיש לו כסף של מעשר שני אינו רשאי לקחת באותו כסף תרומה בירושלים. יש דין לעלות את פירות המעשר לירושלים, ומי שאינו יכול לעלותם יבדם על כסף, ואז ייצאו הפירות לחולין ויכנס הכסף תחתם בקדושת מעשר שני ויעלהו לירושלים, ושם יקנה במעות דברי מאכל ומשתה ככל אשר תאווה נפשו. לפיכך כהן שקנה בדמי המעשר תרומה, חל על התרומה קדושת מעשר שני. אם כן, נאמר במסכת מעשר שני, אין לוקחים תרומה בכסף מעשר שני, מפני שממעט באכילתה באכילת התרומה, שכן מעשר שני נאכל רק בירושלים, ואסור לאונן, ואילו תרומה נאכלת בכל מקום ומותרת באכילה לאונן. ולומד את הגמרא במסכת יבמות דף עין א' עמוד א', תרומה מותרת לאונן מה שנאמר בכתוב, וכל זר לא יאכל קודש. למדו מכאן שזרות אסרה התורה ולא ענינות. וכשלוקח תרומה בכסף מעשר שני, נתפס עליה קדושת מעשר שני וחייב לאוכלה דווקא בירושלים, ואסורה לאונן, ונמצא מצמצם את אכילתה. ורבי שמעון מתיר לקחת בכסף מעשר שני תרומה. הנה מוכח שלדעת רבי שמעון מותר לצמצם את אכילת התרומה והקודשים אפילו לכתחילה ואפילו בתרומה דאורייתא. אז איך אמר רבא שלא התיר רבי שמעון להביא קודשים לבית הפסול אלא בדיעבד, או אפילו לכתחילה רק בתרומה דרבנן? אומרת הגמרא, איש תקלי, שתק רבא לאביי ועודה לדבריו. מביאה הגמרא קושייה נוספת על רבא ממשנה אחרת. כי אתה לקמי דרב יוסף, כשבא אביי לפני רבו רב יוסף, אמר לי, אמר לו רב יוסף, עמי לא תות ואי מהה, מדוע לא הקשת לרבא גם מן המשנה שבמסכת שביעית פרק ח' משנה ז'. שנינו בא אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה, כדי שלא יביאו קודשים לבית הפסול, שהרי לתרומה אין זמן קצוב לאכילתה, ואילו השביעית נאכלת רק עד זמן הביאור. וכשמחיל קדושת שביעית על התרומה, גורם לכך שאף היא צריכה לאכל עד זמן הביאור, ולאחר מכן צריך לחלותה, ונמצא שמפסיד את התרומה. ורבי שמעון מתיר, ועל כורחה משום שסבר שמביאים קודשים לבית הפסול אפילו לכתחילה, ובדברים החייבים מן התורה, ואם כן קשה על רבא שאמר שלא יתיר רבי שמעון בדברים החייבים מן התורה, אלא בדיעבד. ורשי הרי פירש שרב יוסף שאל את אביי מדוע לא יקשה על רבא גם מהמשנה שבמסכת שביעית. שואל הרבי עקיבא איגר, למה הוא צריך רשי לדחוק ולפרש שכוונת רבי יוסף הייתה לשאול את אביי מדוע לא שאל את רבא גם מן המשנה במסכת שביעית, וכי יש עניין להרבות קושיות מכמה משניות? הרי בפשטות אפשר לומר שרב יוסף שאל את אביי מדוע לא יקשת על רבא רק מהמשנה במסכת שביעית. יש לקושייה מן המשנה הזו שתי עדיפויות. א', משום שמסכת שביעית קודמת למסכת מעשר שני, ב', שעל הקושייה ממסכת מעשר שני היה ניתן להשיב שאף היא מדברת בתרומה מדברים החייבים רק מדי רבנן, ולחלק כן רבי שמעון להביאם לידי פסול, אבל על הקושייה ממסכת שביעית אי אפשר להשיב כך, לפי שהמשנה מדברת בשמן של תרומה שהוא דבר המחויב מן התורה. עכשיו אביי ורב יוסף דנים האם יש מקום להקשות על רבא מן המשנה הזו. אמר לאביי לרב יוסף, ולאו מאותיו תי מהד תבלין, האם לא הקשיתי כבר לרבא מהמשנה לקמן בדף צדי עמוד ב' שהתיר רבי שמעון ליתן לכתחיל התבלין של תרומה לתוך חתיכות הקודשים, אף על פי שמביא את התרומה לידי פסול? ואמר לי, הישיב רבא שאין משם קושיה, משום אנך לתרומת תבלין שכל חיובה מדי רבנן, ובדברים שחיובם בתרומה ומדי רבנן לא חששו להפסד, אבל בדברים החייבים בתרומה מן התורה גם רבי שמעון מודה שאין להביאם לידי פסול לכתחילה. אם כן החנמי, גם כאן במה שהתיר רבי שמעון לבשל ירק של שביעית בשמן של תרומה, יש לומר שאין להוכיח מדבריו שמותר להביא דברים החייבים מן התורה לכתחילה לידי פסול, משום שתרומת ירק חיובה מדי רבנן, ולכן נקל בה רבי שמעון להביאה לכתחילה לידי פסול. הישיב רב יוסף לאביי, יחי, אם אכן המשנה במסכת שביעית מדברת בדברים שחיובם בתרומה מדי רבנן, איפכה מבאי אלה למתני, היה לתנה לשנות את דבריו בהפך ולומר, אין מבשלים ירק של תרומה בשמן של שביעית, שאז היה ברור שהוא מדבר בדברים שחיובם בתרומה מדי רבנן, אבל מאחר ואמר אין מבשלים ירק של שביעית בשמן של תרומה, מוכח שהוא מדבר בדברים שחיובם בתרומה מן התורה, שכן שמן חייב בתרומה מן התורה. ואף על פי כן התיר רבי שמעון לבשלו עם ירק של שביעית, מוכח שלדעת רבי שמעון מותר להביא לבית הפסול לכתחילה גם דברים החייבים מן התורה, וקשה לרבא. משיב אביי לרב יוסף באופן אחר, למה לא יקשה על רבא מן המשנה במסכת שביעית. אמר לאביי לרב יוסף, ולאו מי אוטיבתי, האם לא יקשתי על רבא להיל בדף עין ה' עמוד ב' מי מתניתין מן המשנה לגבי קורבן השם שנתערב בשלמים, דמתיר רבי שמעון את הקרבת שני הקורבנות אף על פי שמביא את השלמים לידי פסול, דהיינו שמצמצם את זמן האכילה רק ליום ולילה. ואמר לי, הישיב לי רבא, שלא התיר רבי שמעון במשנתנו להביא קודשים דאורייתא לידי פסול, אלא משום די ערב, כבר נתערבו זה בזה, אז בדיעבד רבי שמעון אינו מחמיר, אבל לכתחילה גם רבי שמעון אוסר להביא קודשים של דאורייתא לידי פסול. אם כן החנמי, גם במשנה במסכת שביעית יש לומר שהיא מדברת באופן די ערב, שנתערב שמש של תרומה בירק של שביעית, שמאחר וכבר נתערבו, גם לדעת רבא, התיר רבי שמעון לבשלם ביחד ולאוכלם. כי היות כבר נתערבו השמן והירק ואינו יכול לסחוט את הירק, כי בכך הוא מאבד את טעמו ומפסיד פירות שביעית, לכן מותר לו לבשלם. אבל לקחת לכתחיל הירק של שביעית ולבשלו בשמן של תרומה, גם רבי שמעון מודה שאסור. הישיב רב יוסף לאביי, אידי ערב, אם המשנה במסכת שביעית מדברת באופן שכבר נתערב השמן עם הירק, מה הייתה עמי יהודי רבנן? מה הטעם של חכמים שאסרו לבשלם יחד? הרי לאחר שנתערבו אין אפשרות להפריד את הירק מהשמן. ואם לא יבשלם יחד, בנקו יהיה לך שמן לאיבוד כשיגיע זמן הביור. ואם כן, מדוע אסור עכשיו לבשלם? וכי הוא מוסיף להם הפסד בבישול? דוחה הבית את קושיית רב יוסף ואומר, מי דדאבה, האשם הוא שלמים. הרי הדבר הזה דומה לאשם שנתערב בשלמים, שאף על פי שכבר נתערבו זה בזה, יחמירו חכמים שלא להקריבם. ואמרו, יראו עד שיפול בהם מום ויביא בדמיהם קורבנות אחרים. אותו דבר גם בגבי ירק שנתערב בשמן, יש לומר שסברו חכמים שגם לאחר שנתערבו אין לבשלם יחד. וישיב לו רב יוסף מדמי, וכי המקרים הללו דומים זה לזה? הרי אתם באשם שיתערב בשלמים, איתלי תקנת בראייה, יש לה תערובת תקנה לצאת אל המירה, ומשום כך אסרו חכמים להקריבם ולאוכלם כדי שלא יבואו לידי פסול, כדי לא לצמצם את זמן האכילה ליום ולילה. זאת כיוון שיש להם תקנה שיראו עד שיפול בהם מום וימחרו. אבל לגבי ירק שנתערב בשמן, לית לתקנת בראייה, אין לתערובת תקנה אחרת, ואם כן, למה שיהיה אסור לבשלם יחד? ואם באת לדמות תערובת ירק ושמן למשנתנו, הלא דמי אין לך לדמות אותה. אלא לדין המופיע בסיפה, חתיכה שנתערבה בחתיכות. דכיוון דלית לתקנת, אין לזה תקנה בראייה, שהרי מדובר לאחר שכבר נשחטו הקורבנות, גם חכמים מודים שהתערובת תאכל כחמור שבהן. ואם כן, גם בתערובת ירק בשמן היה להם לחכמים להתיר לבשלם, כיוון שאין להם תקנה אחרת. ואם בכל אופן חלקו חכמים ואסרו לבשלם בהכרח, שהמשנה במסכת שביעית מדברת כשעדיין לא נתערבו, ובא לערבם ולבשלם לכתחילה. ואף על פי כן התיר רבי שמעון לבשלם, הנה משמע, שלדעתו מביאים קודשים דאורייתא לידי פסול אפילו לכתחילה. אם כן קשה על רבא שאמר שכל מה שהתיר רבי שמעון זה רק בדיעבד. מתקיף לרבינה, בא רבינה לסייע לאבייה ומקשה על רב יוסף. מי דמי האם שייך לדמות ירק של שביעית שנתערב בשמן של תרומה, לחתיכה שנתערבה בחתיכות? בקודשים? הרי בחתיכה שנתערבה בחתיכות, לית לה תקנת כלל, אין לה תערובת תקנה כלל, ומשום כך גם חכמים הודו שמותר לאכול את התערובת כחמור שבהם. דהיינו בזמן המצומצם יותר. אבל היי בירק של שביעית שנתערב בשמן של תרומה, איתלי יש לה שמן תקנת בסחיטה, שעל ידי שיסחוט את הירק יצא ממנו השמן, וכשיגיע זמן הביור של הירק לא יצטרך לבאר את השמן, ונמצא שלא יפסיד את התרומה, ולכן לא יתירו חכמים לבשלם יחד. ורבי שמעון סבר שכיוון שכבר נתערבו, יש להקל בדיעבד ומותר להביאם לידי פסול. הם מסבירים על שם זבח והזרע יצחק, שגם רבינה מודה שאסור לסחוט את הירק לגמרי, משום שמפסיד את הירק. ובזה בעצם המחלוקת של חכמים ורבי שמעון, שחכמים סברו שכיוון שיש לתערובת תקנה לידי סחיטה, אף על פי שזה לא תקנה גמורה, אסור לו לבשלם אלא לעשות את התקנה הזו, ואילו רבי שמעון סבר שמאחר ואין זו תקנה גמורה, מותר לו לבשלם, כשם שבמשנתנו כשנתערבו השם ושלמים, סבר רבי שמעון שמאחר ועל ידי ראייה לא תהיה תקנה גמורה, משום שייתכן שימותו הבהמות לפני שיפול בהמום, לכן עדיף להקריבם, אף על פי שייתכן שיבואו לידי פסול. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף עין ה' במסכת זבחים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד מבואר במשנה שכל אחד מהקורבנות שנתערבו יקרב לשם בעלה, והרי צריכים הבעלים לסמוך על הקורבן? שאלה שנייה לרבי, האם הזעת מי חטאת ומתנת דם צריכות שיעור? שאלה שלישית, האם עושים תמורה לבכור אחר שאומם, והאם תמורתו נבדת? שאלה רביעית למסקנה, כשהתפיס בכור לבדק הבית, האם מותר לשקול בשרו ומדוע? שאלה חמישית, איסור השקילה, האם מדרבנן ומדאורייתא? והשאלה האחרונה, דף עין ה', האם פסח והאשם יכולים להתערב ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף עין ה' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ט"ו בתמוז תשע"ח, ונלמד את דף עין ו' במסכת זבחים. ליקורים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.